אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
המעבדה.
עם רונה גרשון תלמי.
תן לשים את הראש על דיונה. תן למוזות קצת לראות. תן לנוח על כל שעה. תן את הכבוד לצהר.
שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון תלמי, ואנחנו בפרק שני של סדרה שבה אנחנו מדברים עם פרופסור אסא כשר ממחברי הקוד האתי של צה"ל, מי שמתעסק שנים באתיקה. בפרק הראשון דיברנו על מהו קוד אתי ואיך חובר קוד אתי בישראל, לאלה דברים יש קוד אתי, למה אין קוד אתי. הפרק השני אנחנו פותחים בסערה שסיימנו את הראשון, סערה פוליטית. שוב שלום פרופסור אסא כשר, חבר אותנו שוב לפוליטיקה.
אני הייתי חבר בשתי ועדות ממלכתיות. אחת מינה יושב ראש הכנסת, ריבלין, בראשות שופט בית המשפט העליון בדימוס זמיר, שאתה צריכה לכתוב קוד אתי לחברי הכנסת. יש כללי אתיקה, אבל זה כזה משמש, כן, ככה מההחלטות של ועדת האתיקה, ועוד כל מיני דברים כאלה. לא משהו בנוי, מסודר, כמו שצריך. והייתי חבר בוועדה שמינה ראש הממשלה אולמרט, בראשות נשיא בית המשפט העליון בדימוס שמגר, שהייתה צריכה לכתוב כללי אתיקה לחברי הממשלה. במשפט אחד, משתי הוועדות האלה לא יצא כלום.
זאת אומרת, אין לנו קוד אתי, הזכרת כל כך הרבה קודים אתיים, לא לחברי הכנסת ולא לחברי הממשלה.
אז נגיד, ליתר דיוק, לחברי הכנסת יש כל מיני כללי אתיקה, ויש ועדת אתיקה שאמורה לאכוף אותם, יש קצת, אבל זה רחוק מאוד מלהיות מסביר רצון. לחברי הממשלה אין כלום, אין כלום. אם הם חברי כנסת, אז חל עליהם גם מה שחל על חברי הכנסת, אבל הם לא חייבים להיות חברי כנסת. כשוועדת שמגר הגישה את הדוח שלה, אחרי שפגשנו עשרות אנשים, ושמגר גם פגש את טוני בלר, לשעבר ראש ממשלת בריטניה, כי הוא כתב קוד אתי לממשלת בריטניה. אז היה ממי ללמוד, איך עושים את זה? ומה כתוב שם? יש לנו המסמך של ממשלת בריטניה. כשהוא הגיש את זה, זה כבר היה ראש ממשלה חדש, זה לא היה אולמרט שמינה אותנו, אלא היה נתניהו. ונתניהו עשה צעד לגיטימי, הוא מינה ועדת שרים שתדון בהצעות שלנו. זה בסדר, אני מקבל את זה. תמיד מתחת להחלטות כאלה יכול להסתתר משהו לא טוב ולא נכון ולא ישר. נעזוב את זה.
אפשר לבדוק.
נעזוב את זה, נעזוב את זה.
כן.
זה צעד לגיטימי.
כן.
להקים ועדת שרים שתדון בהצעות. בסדר, אתה ועדה בראשות שר המשפטים נאמן, שכבר נפטר. וועדת נאמן הגישה הצעה אלטרנטיבית להצעות שלנו. הצעה אלטרנטיבית הונחה על שולחן הממשלה, הזמינה אותנו הממשלה לבוא לישיבתה שבה היא צריכה לדון בהצעות ועדת נאמן, ושמגר, בן אדם שאני לא מכיר מי שהיה יותר ממלכתי ממנו, אמר, אנחנו לא באים. אנחנו לא באים. שזה מעשה, אם חושבים עליו, זה מעשה קיצוני.
מאוד.
אם הממשלה מזמינה אותי, אני אין לי שום כבוד,
לדון
מיוחד.
לדון באלטרנטיבה למשהו שהנחת את בסיסו לכאורה, כן.
אין לי כבוד מיוחד לשרים, כל אחד בפני עצמו. יש שם כאלה ויש שם כאלה, יש שם כאלה שיש לי כבוד אליהם, יש שם כאלה שאין לי כבוד. האישים לא מעניינים אותי, אבל זה גוף של המדינה. זה מוסד של המדינה. אז עכשיו כשאני אומר שאני לא רוצה, אז אני אומר למדינה, אני לא רוצה לבוא למוסד הזה שלך. יותר חזק.
זאת אומרת, אמירה מאוד קיצונית.
אמירה חזקה.
אני משערת מכיוון שהאלטרנטיבה לא הייתה קשורה למה שאתם הצעתם, או אפילו הפכה אותה על פיה.
ביזיונית. אין לי מילה יותר פשוטה מביזיונית. מחקו לנו הם. זה בעצם נאמן, כאילו, בחסות של כאילו ועדת שרים. הם מחקו כל דבר משמעותי והשאירו כל דבר חסר משמעות. אני אתן לך דוגמאות והוסיפו. הוסיפו משלהם דברים שהם לא באים בחשבון. למשל, הדוגמה הכי פשוטה. אנחנו אמרנו, פעם בתקופה, אני לא זוכר מה אמרנו, חצי שנה, שנה, כל שר צריך להגיש לכנסת, באמצעותה לקהל הרחב, דין וחשבון על פעולות משרדו במשך השנה הזאת. מה יותר תמים מזה? מה יותר תמים?
נשמע גני. לא קורה גם ככה, סליחה שאני שואלת.
אתה נבחר ציבור, אנחנו בחרנו בך, הכנסת מפקחת את זה, בסדר, שזה יהיה דרך הכנסת. ואתה תגיד לכנסת, מה עשית בתור שר, לא חשוב מה? שר הכלכלה, שר התחבורה, שר הביטחון, שר המשפטים, you name it. לא. הוא מחק את זה, הוא מחק את זה, לא צריך. לא צריכה להיות חובה אתית לשר להציג בפני הקהל הרחב את פעולות משרדו. מה זה? מה זה אם לא רצון ליצור מנגנונים שמסווים התנהגות לא ראויה? הדבר היחידי שיכול להצדיק את זה, זה התנהגות לא ראויה. אם לשר הביטחון יש סודות מדינה בתחומי הביטחון, אז בסדר, בוודאי שהוא פטור מלהציג אותם לקהל הרחב. זה מובן מאליו. אם לשר, אני לא יודע, מהשר הבריאות, יש נימוקים של צנעת הפרט, זה מובן מאליו שהוא לא יציג אותם לקהל הרחב. אבל חוץ מזה, בשביל זה נבחרת. ואתה גם אמור לייצג אותנו.
ואתה לא מוכן להיות שקוף למעשיך.
לא מוכן להיות מי שמציג את מעשיו. אנחנו אמרנו שעובדי לשכת השר צריכים להיות עובדי מדינה, לא מתעסקים בפוליטיקה, הם לא נותנים לשירותים פוליטיים. יכול להיות שם מישהו שיושב במשרד ליד השר ושהוא מתעסק בפוליטיקה. לא, לא הלשכה. הם אנשים נקיים מן העניין. זה כזה נשמע ממש מצחיק בימינו להגיד שהלשכה נקייה מפוליטיקה. זה הדבר היחידי שהיא עושה. לא, גם את זה הוא מחק לנו. הם יכולים, כאילו הלשכה יכולה לעסוק בפוליטיקה. זאת אומרת, במקום שתהיה הפרדה עניינית, אתה בתור עובד הלשכה, אתה משרת את הכלל, את טובת כלל האזרחים, ואתה צריך לעשות הכל לטובת כולם. גם כשאתה כפוף לשר עם עמדות פוליטיות מסוימות. ויש כאלה שיעסקו בפוליטיקה, לא אתה. לא.
נמחק.
נמחק.
כן.
האם מותר, למי מותר לנסוע עם השר כשהוא נוסע לחוץ לארץ? את לא תאמיני איזה רמה נמוכה של אתיקה הציעה ועדת נאמן. לכן לא פלא שנשיא שם גר הענייני, הממלכתי, המאופק, המנומס, אמר, סליחה, אנחנו לא באים. ולכן אין להם.
זאת אומרת, אז זה לא עבר בלעדיכם. זה לא שהם לקחו את ההצעה האלטרנטיבית הזאת והעבירו אותה.
הם יכלו ולא עשו את זה. הם לא עשו את זה.
הם מתחרטים היום, אתה חושב? שהם לא עשו את זה?
לא, הם גאים בעצמם.
הם גאים בעצמם.
כן, זה נותן להם חופש. תסתכלי על ההתנהגות שלהם, איך הם מתנהגים.
עד כמה זה קשור, פרופסור קשר, אנחנו יושבים פה וככה חצי צוחקים על העניין, אבל הלא זה נוגע בלב ליבו של העניין, כי דיברנו על סוגים שונים של קודים אתיים, דיברנו על בתי חולים ועל מחלקות בבתי חולים, והנה לגוף הגדול שלנו, הממשלה, הכנסת, אין קוד אתי. זאת אומרת, זה משאיר אותנו באיזשהו, אין גם חוקה לצורך העניין. אני רוצה לשאול אותך עד כמה, למשל, חוקה או עילת הסבירות, אני זרוק כאן כמה דברים, יש להם קשר לקוד אתי. זאת אומרת, האם זה קשור לכך שאין לנו חוקה, גם הסיפור הזה?
זה קשור, אבל זה שני נושאים שונים. אני אגיד שתי מילים על עילת הסבירות. זה ברור שללכת לבגץ בתלונה שיש בה מרכיב אתי, או אולי אפילו הליבאי אתית, זה בוודאי עניין שהשופטים יכולים להידרש אליו, והם עשו את זה הרבה פעמים במהלך השנים, על יסוד האתיקה של המקצוע, של הארגון, וכשאומרים להם שהם לא יכולים לעשות את זה, בעצם מחלישים את האפשרות להשליט את העקרונות הראויים, הרצויים של המסמכים האתיים השונים, אבל זה בוטל. עכשיו, עילת הסבירות חזרה למקומה. חוקה, זה ודאי עניין חשוב.
חוקה היא הקוד האתי בעצם של
מדינה,
לא?
כי זה משפטי, זה משפטי. אבל לכן יש הבדל בין המשפטי לבין האתי. המשפטי הוא משהו שאנחנו אוכפים. יש משטרה, פרקליטות.
את הקוד האתי לא תמיד אפשר לאכוף.
אנחנו לא אוכפים אף פעם.
לא אוכפים.
אנחנו רק מחנכים עליו. ורוצים שאנשים יבינו אותו, יזדהו איתו, יפעלו על פיו. אנחנו לא
למרות שהזכרנו את אלאור עזריה, אלאור עזריה, חלק מהטיעונים היו...
אבל זה היה פלילי מה שהוא עשה.
זאת אומרת, המבחן היה רק פלילי, לא היה מבחן של קוד האתי.
לא, ברור שזה לא מתאים לקוד האתי, אבל הוא כבר...
אז זה מעניין, זאת אומרת, קוד אתי לא מגיע לבית המשפט, זה ההבדל. וחוקה נסמכת על בית המשפט, על חוקים.
קוד אתי יכול להגיע לבית המשפט, אבל אני אתן לך דוגמה שהייתי קשור בה. הייתה תקופה שהיו פרסומות בטלוויזיה שעוררו סקנדל. כאלה מעשים מכוערים, ביטויים קשים, זה כאלה, זה לא עבר בשקט.
מה, זה בתעמולת בחירות?
לא, 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 ביום יום, בשגרה. ואז...
פרסומת ספציפית שאתה זוכר?
אני יודע איזה גללים של סוס ובן אדם דורך בהם כדי לפרסם משהו בפרסומת או דברים מהסוג הזה. ואז יש גוף ברשות השנייה שיכול לפסול פרסומות. זה נכון עד היום. ופסלו, וכל פעם שפסלו, אז זה הגיע לבגץ. ובגץ ככה נקודתית החליט אם אפשר או אי אפשר. למשל, לא יודע, אפשר, אני זוכר שהשופט ברק החליט שאי אפשר להשתמש בצילום של פסנתר שכתוב שם השם של הפירמה שיצרה את הפסנתר הזה. זאת רמת, זה האתיקה, זה פרסומות. צריך להיות מסודר.
זאת אומרת, זה הגיע למה כתוב על הפסנתר.
כן, זה הגיע לנקודות כאלה. ואז ביום אחד, הרשות השנייה החליטה, החלטה נכונה לפי דעתי, בואו נעשה סדר. יש כללי אתיקה שהם לא מספיק חדים, לא מספיק ברורים, והמפרסמים מנסים בכל מיני דרכים לעקוף אותם. בואו נעשה סדר. להקים ועדה ציבורית, אני הייתי יושב ראש, היו שם נציגי התקשורת, נציגי המפרסמים, נציגי הפרסומאים, כל הנוגעים בדבר. ואנחנו כתבנו מדריך לפרסומות. לקחנו את הכללים, הכללים הם סטטוטוריים, הכנסת ישרה אותם לרשות השנייה, לא לפגוע בכבוד האדם או ברגשות הציבור, זה היה אחד הכללים. אז מה זה אומר בדיוק? אז אנחנו... היינו צריכים לכתוב מדריך, ואני כתבתי את טיוטה, והוועדה שיפצה את זה, שכללה את זה, בסוף אישרו את זה כולם, יש מדריך לפרסומות. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדעת אם מותר לך או אסור לך, הנה הכללים שהם אושרו בך, על ידי...
מה שנקרא פרסום סמוי וכל הדברים הללו, כן.
גם פרסום סמוי היה פרק בעבודה שלנו. והנה הכללים, ואתה יכול לבדוק אם אתה יכול או לא יכול. רגע אחרי שאושר המסמך שלנו, אחד המפרסמים שהתמחה בסקנדלים, איך הוא יכול למשוך תשומת לב למוצר על ידי סקנדל, לאו דווקא על ידי פרסומת, אתר לבגץ, ובגץ זרק אותו מכל המדרגות. הוא אמר, הרשות השנייה יש לה קוד, יש לה מדריך, יש לך בעיה עם המדריך ועם הקוד, הם לא לגיטימיים, הם יתקבלו שלא... נכון, התוכן שלהם הוא לא מתאים למשטר הדמוקרטי, אין לך, אז תלך מפה. ומאז נעלמה התופעה הזאת. נעלמה התופעה הזאת של...
והנה, הקוד האתי הגיע לבית המשפט, לא כמשהו שחייבים לעקוף אותו, אלא כסוג של היגיון.
הוא ישנו שם, ואין לך טענות נגדו, אז אם יש לך, אז תבוא, תגיד. אבל אין לך טענות נגדו, אז הם פועלים על פיו. אני עוקב אחרי הפרסומות בטלוויזיה מאז. קרבו הרבה שנים.
אתה רגיש לעניין הזה.
אני רגיש לעניין הזה, בטח אני היחיד שבקנאות מסתכל על הפרסומות. ואני חושב שבדרך כלל הפרסומות הן בסדר. הפרסומות...
זאת אומרת, זה עבד. זה עבד. מה שעשתה הוועדה שלכם, עבד.
הקהל של הפרסומות... של אלה שרוצים לפרסם, ואלה שתסכים בטכניקה של הפרסום, הם התיישרו עם זה, וזה עובד. פה ושם אני לא אוהב את זה, אבל אני לא אוהב את הדמות הזאת של בן אדם מבוגר, שעושה כל מיני שטויות, והבן שלו צריך לתקן אותו, כדי שהוא ילך לאיזה חברת ביטוח או משהו כזה. אני לא אוהב את זה. זה סוג של יחס מזלזל באנשים... זה גילנות קוראים לזה. אני לא אוהב את זה.
כן, כשאתה מבוגר צריך לשמור עליך כמו ילד, אתה עושה שטויות.
כן, הוא עושה כל מיני שטויות.
שלא נדבר על נשים, שם עדיין אנחנו רואים בפרסום, שם אני לא בטוחה שזה עבד.
לא, לא, דווקא נשים...
עבד? דווקא עם נשים זה עבד?
כמסוג בנשים הוא פורח, אפשר להגיד. זאת אומרת, יש רגישות ויש הקפדה, ואין שום... אני לא זוכר שנים ארוכות. להפך, אני זוכר זלזול בגברים. אני זוכר איזה פרסומת כזאת, שאישה על ידה עומד גבר, היא מקופפת אותו, ומשתמשת בראש, בשערות הראש שלו, בתור מגבת כזאת, לנגב את, את המנוע של המכונית, משהו כזה.
את זה אני לא זוכרת.
כתבתי על זה מכתב. אני זוכר, כי אני כתבתי על זה מכתב. בהתחלה אמרו לי, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? ואמרתי, כן, זה מה שאני רוצה, שזה כבוד האדם. הוציאו, סילקו את הפרסומת הזאת. אבל גם אין, אין כאלה. בעניין המגדרי, אני חושב שהפרסומות הן...
הן טובות יותר? אנחנו עדיין רואים פרסומות לגלידה, כשכל מיני דברים, עברים נשיים לא קשורים מככבים, אבל...
אין מה לעשות. זה נתון תרבותי, נשים יפות, מכותבות, הן מושכות את תשומת הלב של הצופה. בין אם הצופה הוא גבר, בין אם הצופה הוא אישה. לכן... רוצים לפרסם מכוניות, אז על יד המכוניות יש נשים יפות.
יש נשים. טוב, אז שם ממשיך המאבק, אבל אתה אומר עדיין...
אבל זה נעשה בצורה כזאת שאי אפשר להגיד שזה פוגע בכבוד האדם של הנשים שאותן מצלמים ליד המכוניות. אין לו טיפשות, אין לו אביזרים כאלה, אין. נשים יפות.
יש לי הרגשה שכמה ארגוני נשים עוד יגיבו פה לתוכנית למה שאמרת, אבל בסדר גמור, אתה אומר יש שיפור. אתה אומר כן, אתה רואה בעיניך שאחרי הוועדה הזאת היה שיפור. אז בעצם אנחנו מדברים, פרופסור קשר, על העניין הזה שהממשלה, אז בראשותו של שר המשפטים נאמן, דחתה, וגם לא רק דחתה, אלא הפכה את אותו קוד אתי שביקשתם לתת, והגחיכה אותו באיזשהו אופן. דיברנו על עילת הסבירות, על החוקה, ועכשיו הנה אנחנו נמצאים בשעת משבר, תמיד הדברים האלה צצים מלחמה, הדברים האלה צצים ביתר סט, ואנחנו צריכים להבין, יש איזו תחושה של קריסה, ואתה אמרת זה קורה בפוליטיקה, התחלת את זה, את השעה שלנו, בפוליטיקה יש קריסה מוחלטת של הדבר הזה, ואז אנחנו באים ושואלים איך אנחנו ממשיכים מכאן, זאת אומרת אנחנו עוד מעט ככה, עומדים לקראת סיום התוכנית, והסברנו קצת מה זה קודתי, למי יש, הנה דברים שכן עבדו בוועדות שישבת בהם. אפרופו פרסום, כרגע יש משבר, אנחנו חווים אותו בעיקר בפוליטיקה, אבל גם בצבא, אנחנו רואים הנה את תת-אלוף דן גולדפוס שאמר בצבא, אתם חייבים להיות ראויים לנו, אמר לפוליטיקאים.
אתם חייבים להיות ראויים לנו. אתם חייבים להיות ראויים לאותם לוחמים שקיפחו את חייהם. אתם חייבים להיות ראויים לאותם אנשי המילואים שלא עניין אותם מאיזה צד הם. ונלחמו ונלחמים זה לצד זה. תוודאו שכולם לוקחים חלק. אתם חייבים. אתם חייבים לוודא שלא נחזור לשישי לאוקטובר. ושכל המאמץ והקורבן לא היה לשווא. את זה תשימו לעצמכם טוב טוב בראש.
וגם זה עלה לדיון, האם לגיטימי שיש צבא נוזף בפוליטיקאים, האם זה אתי? זאת אומרת, יש לנו כאן איזשהו מקום שהפוליטיקה הזאת עומדת מול החיים, זאת אומרת, איזושהי התנגשות. מה עושים מכאן, פרופסור קשר, תנסח לנו קוד אתי חדש?
לא. בואי קודם דבר על הצבא. הדוגמה של תת-אלוף גולדפוס. אני חושב שבקטע שיקרית מתוך דבריו, היה משפט שלא היה צריך להאמר, והוא שכולם התגייסו, שכולם יישאו בעול. זה נושא שהוא עכשיו בא לשולחן הפוליטי, הוא שנוי במחלוקת, יש לנו סיפור החרדים ואחרים, אל תתערב בזה. כי אתה ממלכתי, אתה של כולם, בשביל כולם, יש לך דעות בעניין בסדר גמור, תשלשל פתק מתאים בקלפי. או אם יזמינו אותך לדיון, לא יודע, באקה, שזה יהיה רלוונטי הנושא הזה, אז אתה יכול שם להגיד את זה בתור חוות דעת מקצועית. אבל שאר הדברים שלך, הרמטכ"ל נזף.
הוא ננזף על ידי הרמטכ"ל, וגם אולי זה יעלה לו באיזה מחיר מקצועי.
הרמטכ"ל נזף בו והוא התנצל. הוא אמר, אני מבין, אני מבין. הרמטכ"ל נזף בו מפני שהסדר הממלכתי של הצבא מחייב קצין שרוצה להתבטא בפומבי נוכח עיתונאים לקבל אישור גם לעצם ההופעה וגם לתוכנה. ומי שנותן את האישורים האלה זה דובר צהל, ואם צריך אז דובר צהל מתייעץ ברמטכ"ל. דובר צהל לא אישר את הקטע הזה, לכן עשית משהו שהוא לא לפי הפקודות, לא לפי הנהלים, זה לא בא בחשבון, אתה תת אלוף, אתה נותן דוגמה אישית לאלפים על אלפים של חיילים, וזה גם, אתה גם כאילו אתה מתבטא בהקשר הזה של התפר בין הדרג המדיני לדרג הצבאי. אנחנו רוצים, אומר הצבא בצדק, שהתפר הזה יהיה מאוד חד וברור. הם מקבלים את ההחלטות המדיניות שלהם, ואנחנו על פי החוק נתונים למרותם. כשההחלטה שלהם היא חוקית, אנחנו לבצע אותה. ואנחנו נעשה מה שדרוש, ואתה קצת מטשטש את ה... מטשטש את ההבדל הזה, אנחנו לא רוצים לטשטש אותו. הוא חשוב לנו. הוא חשוב לנו בין השאר, כי אנחנו מתגייסים אצלנו כל החיילים. ואנחנו רוצים שחיילים יצייתו לפקודות, כשהפקודות בסופו של דבר נגזרות של ההחלטות הדרג המדיני, לא חשוב מי הדרג המדיני. אם הוא מתאים להשקפות החייל, הוא מנוגד להשקפות החייל, לא משנה. החייל יבצע את זה. זה מה שאנחנו רוצים. החייל יפנה יישוב בשטחים. החייל ישמור על יישוב בשטחים. למרות ש...
זה הכל יכול להיות
מנוגד, מנוגד לדעותיו הפוליטיות, אבל הן לא מעניינות. הוא יבצע את המשימה הזאת, שלשל פתק בקלפי בבוא היום, סמוי, אנחנו לא יודעים מזה, ואנחנו לא מדברים על זה. המפקד שלו לא ידבר על הדעות הפוליטיות, והכל יתנהל בצורה ממלכתית. אנחנו רוצים לשמור עליה. אני חושב שלצבא התברר שיש בעיה גדולה בהטמעת הקוד האתי. הזכרנו את זה קודם. הרי אני ראיתי עיתונים בעולם, בארצות הברית ובריטניה, ביקשו את התגובה שלי על סרטונים שחיילים צילמו והפיצו ברשתות.
סרטונים של התנהגות כלפי בעזה.
התנהגות של עצמם בעזה. אני ראיתי עשרות כאלה, אולי 100. וקיבלתי אותה
ממערכות עיתונים כדי שתגיב?
אני לא חושב שמותר לי להזכיר את השמות שלהם, כי אני לא יודע אם הם כבר השתמשו בזה או לא, זה יכול להיות שזה חומרים שלהם, אבל כאלה, כולנו מכירים את השמות שלהם. והסתכלתי על כולם, וזה באמת, זה באמת בושה וחרפה. זה כאילו, היו שם דברים שהם שטויות ילדותיות, אבל היו שם דברים שזה לא בא בחשבון להתנהג בצורה כזאת. אתמול ראיתי סרטון, שבו חייל עומד בתוך בית בעזה, תולש מן הקיר צילום של מסגד אל-אקצא, ושובר וקורע וזורק את זה. אני לא יודע מה אתה עושה בתוך הבית הזה. בדרך כלל אין לך מה לעשות שם, בתוך בתים, בתוך דירה. ואתה בטח לא נראה במהלך פעילות צבאית, כי יש לך זמן להסתכל על התמונות ולתלוש תמונה ולהשמיד אותה. אבל... מי הרשה לך לגעת בצילום של אל-אקצא שמונח על הקיר? אוקיי, אל-אקצא זה לא היטלר. גם אם זה היה היטלר, אני לא יודע אם מותר לך לעשות את זה.
יש לך
אותו
נשק, באת להגן על אוכלוסייה, אבל לא לקרוא את התמונה.
זה אל-אקצא, זה צילום, אם אני אתלה בבית שלי צילום של אל-אקצא, מפני שזה מוצא חן בעיניי הזהב של הכיפה, אז אני עובר על איזה חוק, עובר על איזה סעיף אתי, אני עובר על איזה נועל, אני... לא מבטא ערכים כמו שצריך.
פעם היינו יורים ובוכים, מה שנקרא, והיום נדמה שאנחנו יורים ואז נוקמים ועולצים ולא בוכים בכלל.
להפך.
זאת אומרת,
אנחנו יורים וצוחקים.
האתוס השתנה. אבל פרופסור קשר, האם זה לא מחלחל? התחלנו מזה שאין קוד אתי לממשלה ולכנסת. אנחנו רואים בזמן מלחמה את ראש הממשלה שלנו יושב בשעה שהתרחש מבצע לשחרור חיילת חטופה, ומדבר נגד הצבא, משהו שפעם בקוד האתי גם לא היה מקובל, הקוד האתי הלא כתוב של ממשלה, לדבר נגד חייליה. האם יכול להיות שאותה אמירה של גולדפוס באה מכיוון שכשבית בוער, אתה לא יכול לשמור על אותו קוד אתי, אתה אומר, רגע, מן הצד השני לא נשמר הקוד האתי, אם אני יכול לעמוד ולהכריש, או להיות נאמן לאיזו אתיקה כרגע, אני צריך להציל את מה שנמצא סביבי.
אני חושב שאני מבין את הקצין, אני מבין מה כואב לו, זה עדיין לא מצדיק את ההתנהלות הזאת, שהיא לא לפי הנהלים של הצבא.
אבל הוא חש שהקרקע נשמטת, שהאתיקה נשמטת.
אפשר צריך להפריד בין התוכן של הדברים שלו לבין הפעולה שהוא עשה. הפעולה שהוא עשה היא לא תקינה. אבל התוכן של הדברים שלו, אני בתור אזרח, לא בתור לובש מדהים, אני יכול להזדהות עם חלק גדול מן התוכן הזה. ואני חושב שאילו היה לנו קוד אתי של חברי ממשלה, אז הוא היה אומר שזה לא בא בחשבון למתוח ביקורת על ארגון ממלכתי בשעת הפעילות שלו, אלא במקומות המאוד מסוימים שבהם דנים בזה בדלתיים סגורות. כאילו זה שיהיה דיון בין שר הביטחון וראש הממשלה לבין הרמטכ"ל ואלופים בכל מיני שאלות של פעילות הצבא, זה בסדר, זה על פי החוק.
אבל אומר חייל, פרופסור קושל, אין קוד אתי לממשלה שלי, אז מדוע אני, איך אני אעמוד בקוד האתי שלי? זאת אומרת, אני...
אתה תעמוד בקוד האתי שלך, כי אתה תתנהג כמו שצריך. את זה אנחנו אומרים לכולם. אל תיקח דוגמה מאלה שמתפרעים ואלה שמשתוללים. החמאס בטח לא מתנהג כמו שצריך, אני לא אלמד ממנו, אני אתנהג אחרת. אחרת אני אהיה כמו החמאס. אתה, יש פה פוליטיקאים שלא מתנהגים כמו שצריך, על פי האתיקה, אני לא אלמד מהם. אני אתנהג על פי האתיקה שלי, אני אדבק בה עד הפסיק האחרון, מפני שאני חייל, אני לא פוליטיקאי.
זאת אומרת, אין רגע של שבר לקוד האתי, קוד אתי, אין רגע יש... שבו אתה אומר, רגע, את הקוד הזה אני מניח בצד, מכיוון לא. שהמציאות נשברה?
לא, אין דבר כזה.
אין רגע כזה.
אין רגע כזה. יכול להיות רגע שבו, אני אומר, הקוד האתי לא חשב על מצבים כאלה, ועכשיו זה דבר חדש, ואני צריך להפעיל שיקול דעת, לפעול ברוח הקוד האתי, זה יכול להיות. אבל... אין דבר כזה שאני אומר, רגע, המצב הוא כזה שזה לא מתאים, אני זורק את זה הצידה. ולמה זה לא מתאים? כי הפוליטיקאים משתוללים. לא, הפוליטיקאים משתללו, מי שירסן אותם זה הכנסת והקהל הרחב ותנועת המחאה ועוד כל מיני גופים, הם ירוסנו בדרכים אזרחיות לגיטימיות, לא על ידי זה שהחיילים יגידו להם, איך אתם מתנהגים? אנחנו לא מוכנים, אתם לא ראויים לנו. הם באמת לא ראויים להם. אבל הוא לא יכול להגיד את זה.
זה לא דרך שהוא יכול להתנהג.
הוא לא יכול להגיד.
ואותו דבר סרבנות, זאת אומרת, כשאמרו טייסים, לא נעלה על המטוסים מכיוון שהמדינה לא עומדת בחוזה שלה, גם שם תאמר, זה לא לגיטימי, כי הקוד האתי לא מאפשר לך את המהלך הזה?
לא, אני לא אומר את זה. אני אמרתי משהו אחר. לתאר אותם כסרבנים, זה היה צעד בפוליטיקה של לעבוד נגדם. כי אף אחד מהם לא אמר שהוא יסרב. ואף אחד מהם לא סרב כשמלחמה פרצה רגע אחר כך. מה שהם אמרו, זה הסידורים של חיל האוויר הם כאלה, ושל המודיעין הם כאלה, שקצינים מבצעים תפקידים בהתנדבות למילואים. אני לא חייב, אני התנדבתי.
זאת אומרת, זה לא חייל בסדיר, ולכן תגיד, המילה סרבנות היא פוליטית.
נכון, המילה סרבנות זה כאילו הם... המילה סרבנות היא מילה שמתאימה לפעילות בתוך הצבא. נתת לי פקודה ואני מסרב לבצע אותה, לא היה דבר כזה. מה שאמרתי לך זה שאני התנדבתי, אני לא חייב להתנדב, התנדבתי, אתה סומך עליי, אבל אל תסמוך עליי. למה אני משאה את ההתנדבות שלי? כי שמעתי שר... שאומר, את חווארה צריך למחוק. ועכשיו, סליחה, אני טייס, או תותחן, או שריוני, ועכשיו יש פה סכנה שאני אקבל פקודה למחוק את חווארה, זה בניגוד לדין הבינלאומי, בניגוד לחוק, בניגוד למשפט, בניגוד לאתיקה, אני לא רוצה להיות אף פעם במצב שאומרים לי למחוק את חווארה. אז אני, אתם צריכים להבטיח לי שאני לא אקבל פקודה כזאת ש... תלך למחוק את חווארה, מפקד חיל האוויר, בצעד מעניין וחשוב וטוב, כתב איגרת לכל המשרתים בחיל האוויר, אתם תקבלו ממני פקודות רק לפי ערכי צה"ל. רק לפי החוק והמוסר וערכי צה"ל. לכן לא תקבלו פקודה כזאת למחוק את חווארה, ולכן אתם יכולים לבוא. ובאמת, הם באמת עשו הרבה יותר ממה שהם...
זאת אומרת, מה שאנחנו למדים, פרופסור קשר, וזה חזר כמה פעמים במהלך השיחה איתך, שאולי מי שנמצא בתוך הקוד האתי, זאת אומרת, מי שהוא חלק מהמערכת, לא הוא זה שיטלטל את המערכת בצורה רחבה, אלא אמרת לנו, מי שיעשה את הדברים האלה, הוא אנשי מילואים, דיברנו על זה בהתחלת הדברים, המתנדבים, המוחים, זאת אומרת, לא מי שנמצא בתוך מחויבות הקוד האתי.
מי שנמצא בתוך מחויבות הקוד האתי יכול גם הוא לנסות להניע תהליכים, אבל בתוך הארגון, לפי הכללים שלו. אף אחד לא מפריע לך לכתוב מכתב לרמטכ"ל, לכתוב מכתב לקצין חינוך ראשי, לכתוב מכתב לפרקליטה הצבאית, תכתוב למי שאתה חושב שזה מתאים, ותגיד, יש פה תופעה, אני רוצה להעלות אותה לדיון, אני מתנהג בסדר גמור על פי החוק ועל פי הנהלים ועל פי הערכים של רוח צהל, אבל משהו פה טעון.
אבל אתה לא שובר את המשחק אף פעם, אמרתי, את הקוד האתי עצמו אנחנו לא שוברים, זאת אומרת, אנחנו לא מדברים כאן על שבירת הזה. ולסיום, ממש שינוי הקוד האתי, זאת אומרת, אנחנו עכשיו בפני, תסתיים המלחמה הזאת במהרה, הלוואי, יחזרו החטופים, בתקווה, אנחנו נצטרך עכשיו לעשות איזשהו שינוי בקוד האתי?
יש לי שני דברים להגיד על זה. אחד, לפני שנתיים, הרמטכ"ל דאז כוכבי הוסיף ערך לרוח צה"ל. אני דיברתי על זה שנים, והרמטכ"לים דנו בזה שנים, ובסוף הוא החליט להוסיף את ערך הממלכתיות, שלא היה עד אז. זה היה ברוח...
מעניין, כן, דווקא בתקופה כזאת, כן.
זה היה ברוח הצבא, זה כאילו הצבא תמיד היה ממלכתי, מבן גוריון ואילך, אבל לא היה ערך כזה, והוא החליט להוסיף את זה. והוא הוסיף, זה ערך, זה הגדרה, אז יש מערכי שיעור, יש, הוא כתב איגרת לחיילים, על שבה הוא מסביר את ערך הממלכתיות יפה מאוד. זאת אומרת, אפשר להוסיף, אפשר להוסיף ערכים. אחרי מלחמה, ארגון רציני, מקצועי, אחראי, גדול, חיוני, מרכזי, שהוא דוגמה לכל השאר בהרבה תחומים, דן בכל ההיבטים של הפעילות של עצמו. ולכן זה לא מתקבל על הדעת. אני לא מדבר על ועדת החקירה הממלכתית, שהיא תעסוק במה שהיא רוצה. שזה כאילו מה שקשור ישר ללחימה. אבל, אני מניח, אבל ללחימה ולהערכה המודיעינית, למה שקשור למלחמה הזאת. אבל הארגון הרציני הזה יבדוק את כל מה שיש בתוכו. ובין השאר הוא יצטרך לבדוק גם את המערכות החינוכיות, ואני חושב שיש הרבה מאוד מה לעשות בחינוך האתי של החיילים. במיוחד חיילי המילואים. כל הצילומים שאני ראיתי בסרטונים היו חיילי מילואים, הם לא היו חיילים בשירות סדיר, לא היו נשים דרך אגב גם, לא היו קצינים, זה היה כל חיילי מילואים, שהם נלחמים בכל הכבוד, ואנחנו מכבדים אותם ואוהבים אותם. פה ושם הם לא מתנהגים נכון, והם צריכים ללמוד את זה, שככה לא מתנהגים.
להטמיע את הקוד האתי, אז כמו שאמרת, ההטמעה היא עניין החשוב, ואנחנו נסיים עם זה, ואני שמחה מאוד שלא אמרת לנו לקחת את הקוד האתי הקיים, ולזרוק אותו חס ושלום, או להזיז אותו, אלא שמרת אותנו בתוך, אנחנו זקוקים עכשיו לדבר הזה, דווקא עכשיו, ולכן בזה שימחת אותי, החכמתי מאוד, תודה רבה לך על השיחה המרתקת, והאקטואלית הזאת, פרופסור אסא כשר, ממחברי רוח צהל, זוכה פרס ישראל בפילוסופיה, המון המון תודה שבאת לאולפן והקדשת לנו מזמנך.
תודה לך.
תודה רבה. תודה לעשות במנחה, נועה בן הגיא, ויביאנה דייצ'ה וכן עוז. אני רונה גרשון תלמי, אתם איתנו במעבדה להתראות.
תן לשים את הראש על דיונה, תן למוזות קצת לרעום, תן לנוח על כל שעה, תן את הכבוד לצהר.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.